הגענו לדף קוף י' א' עמוד ב', 11 שורות מנמטה, אחרי שראינו שיטה של המשנה, גמרא מביאה את השיטה של הברייתא, תנא קמא של הברייתא, תנא קמא דמאחיך, שדורש את הפסוק מאחיך, שבשכר גר תושב חלים כל האיסורים הקיימים כמו בשכר ישראל, היי רעך, רעך, מה יאבדיל, מה הוא עושה מילה רעך? בפרשת שכיר יום, אלא הוא יבא לחלטני רעך ולא עמלקי, כלומר, על שכר רעך מצווים, אבל לא עמלקי. גר תושב, כמו שנחשב גר בצורה חלקית, אז זה לא ממעט אותו. אבל עמלקי כן. זאת אומרת, עמלקי זה מאחיך אליו, כעצם זה שמאחיך. למעט שכר גויים, אז ברור שעמלקי בכלל זה. אלא חד מי, למישרה לאושקו, חד מיעוט אחד נתיר, להתיר לשוק את שכר הגוי, ואחד למישרה לגזול, גם שמותר למתיר לגזול את שכר הגוי. כלומר, התנא הזה, לפי שיטתו, מותר לגזול, את השכר של הגוי הוא צריך לצריך את שניהם, יש מן הגזלו משום תותו תרח בי. זה, אם היה רק מותר, הייתי אומר שזה רק מותר משום תותו תרח בי, כי זה לא ודאי שהגוי תרח עבור המון הזה, אולי הוא מצא את המון, או קיבל אותו בירושה או במתנה, לכן זה לא נשאר הפסד כל כך, אבל אושקו, שזה לשוק את שכרו, ודאי תרח בזה, אם עלה, הייתי אומר אולי לא, ויש מן אושקו משום תותו עת לידי, השכר עדיין לא הגיע לידי הגוי, וישראל רק מונע אותו שיגיע מהרון, מונע מראש שיגיע לידיו. אבל זה לא שגבעתי לידי, אם לא צריך לכן לצריך את שניהם. עכשיו בכל מקרה, צריך לזכור פה שנדובר פה על דעה אחת. זה רק לפי דעת הנקה מדמייחך, שדעתו המעלה ריחה, ריחה מיותר, ונדרש להתיר גזל ממש. אבל באמת הגמרא מביאה בבבא קמא, דעות שתנאים והמוראים האוסרים לגזול מעכו, ולכן דעתם אסור לשוק את שכרו וגם לגזול ממנו. וכמו שלמדנו, גם התנא של המשנה שלנו, שהלכה כמותו, אין המילה הזו מיותר, ולכן אין את הדרשה הזו. ורבי יוסי בבא יהודה, היי, לא תלין פעולת שכיר אחד, ברבי יוסי יהודה, הוא שאומר שבשכר בהמה וכלים, אין איסור בהלנה, מה הוא יעשה אם לא תלין פעולת שכיר אחד, בוקר, שמשם התנא של המשנה לומד לרבות שכר בהמה וכלים, מה יעבדי לי? מבעי לילה כי דרבי יעשי, דאמר בי יעשי, אפילו לא שכרו, אלא לבצור לו אשכול אחד של ענבים, פעולה שלוקחת מעט זמן, עובר משום בעל תלין, אם הוא מעכב את שכר התשלום. תשלום השכר. כלומר, אם לא היה נכתב את הריבוי, זה היה מקום לומר שהשכיר, השכיר הוא רק מי שנזכר לזמן חשוב, לזמן מסוים. יום, לכל פעם חצי יום, משהו נתח רציני. שאין דרך לזכור פה אני פחות מזה. לכן התורה כתבה איתך, לרבות שכל שכיר שאיתך אסור להלין את שכרו, אפילו לזמן מועד בלבד, כמו שאמרנו, לפצור לו אשכול על אחד של הנביא. ועידה חתן אחרי מאיפה לומד את זה. ואליו הוא נושא את נפשו נפקה. דבר המוסר נפשו עליו. כלומר, כל שכר שהפועל משעבד את עצמו כדי לקבל אותו, אפילו זה מעט. למרות שעבד עבורו במשך זמן מעט, ובכל מקרה אסור להלין את שכרו. ואידך מה רבי יוסי בבא יהודה לומד את דינו מאיתך, אלא הוא מבא אלה לכדתניה, ואליו הוא נושא את נפשו, למעלה זה בכבש. למה הפועל זה עלה בכבש הגבוה לעבוד, ונתלה באילן, ונתלה באילן כדי לכתוב את פירותיו, ומסר את עצמו למיטה, כלומר סיכם את עצמו שיעלו ליפול מהכבש ומהעץ. לא עשה זה על שכרו, כיוון שככה היה בטל שאין לו את שכרו בזמנו. דבר אחר, ואליו הוא נושא את נפשו, כל הכובש שכר שכיר, כאילו נוטל את נפשו ממנו. רבי יוסי בבא יהודה יבאר בברייתא הזאת שהפסוק בא ללמד על עונשו החמור של מי שכובש שכר שכיר. ונחלקו המוראים בפירוש הפסוק מה הכוונה נפשו ואליו הוא נושא את נפשו. רב הונא ורב חסדא אחד אמר נפשו של גזלן של בעל הבית. הפסוק מזהיר שבעל הבית שמעכב את שכר הפועל מסכם את נפשו כי הוא יענש על כך. ואחד אמר לו נותן נפשו של הנגזל, כלומר הפסוק מורה שכובש את השכר שכיר ננש כאילו רצח אותו. עומד גם מה דמר נפשו של גזלן, דכתיב, אל תגזול דל כי דל הוא, כלומר, גם אם הוא דל ומי שיעזור לו, ואל תדכא עני בשער, הוא כתיב ישם יריב יריבם וקבעת קוביהם נפש, כלומר, השם דן את דינם וגוזל את גוזליהם, מה הוא גוזל מהם את נפשם, שבזה שגוזלים את העניים, גורמים לגוזל מעצמם, להנש במיטה, זה על הגוזל. ומה דמר נפשו של נגזל, דכתיב, כאורחות כל בוצע בצד נפש בעליו ייקח, כלומר, גוזל גזלה, לוקח את נפשו שבעל הממון הנגזל. אידך נמי, גם המור האחר, שאומר כמה את הפסוק הנושא של הגזלן, כתוב את נפש בעליו ייקח, מה הוא ילמד מהפסוק הזה? בעליו דהשתה, הכוונה הפסוק בא, הוא שנותן נפש בעליו דהשתה, אמר. מה זה בעליו דהשתה? בעל של הממון של עכשיו. נפשו של הגזלן, שפשוטו נמצא עכשיו הכסף הנגזל. ואידך נמי, מה, יעשה, מה המור האחר יעשה עם הפסוק וקבעת קובע עם נפש? מה טעם כאמר? זה הכוונה, מה הטעם, מה שאמר לפני כן, מה הטעם קבע את קובע, מדוע השם גוזל גוזליהם, שעניים משהו נטלו נפש, הם נוטלים נפש של הנגזל על ידי גזלתם. אז גם פסוק זה אפשר לפרש שהגזלן נחשב כאילו נוטל לנפשו של הנגזל. למדנו במשנה, אם מתי עוברים על כפישת שכר בזמן שתבעו השכיר, אבל אם לא תבעו אינו עובר אליו, תנו רבנן, לא תלין פעולת שכיר, יכול אפילו לא תבעו השכיר, תראו נאמר, איתך, אל תן את השכר כשהוא לדעתך בלבד, אף אם העלנה היא גם מידת השכיר, הוא לא תובע את השכר, ולא מוכח בעצם שהוא מסכים לדחות את התשלום, אז האיסורים האלה לא קיימים. יכול אפילו אין לו, יכול לומר שהאיסור גם שאין לו לבעל הבית לשלם את השכר, תראו נאמר, איתך, כלומר, אינך חייב, אלא כשיש איתך את השכר שמגיע לו ואתה בכל זאת כובש את זה. יכול אפילו המחר אצל חלבני ואצל שולחנית, תראו נאמר, איתך אחיו הוא רק כאשר השכר מותר עליך לשלמו, ולא כשהמחר אצל חלבני ואצל שולחנית, שאז השכר מותר עליהם ולא על בעל הבית. אז הוא לא עובר על האיסור. ולמדנו במשנה, המחר הוא אצל חלבני ואצל שולחנית, אינו עובר עליו בעל הבית. איבא אילו, חוזר אינו חוזר, אם עדיין ממך הוא בעל הבית את הפועל אצל חלבני או שולחני, ולסוף לא רוצים לשלם, האם השכיר חוזר יכול לחזור ולתבוע את בעל הבית, ובעל הבית חייב לשלם לו את שכרו, לא חוזר, כיוון שהוא נפטר מכך מתשלום, הוא לא חוזר, רב ששת אמר לא חוזר, רב אמר חוזר, אמר רב, מאיפה אני לומד שחוזר, מנע מן הלד, מדיקטני כתוב, אינו עובר אליו, לא נאמר במשנה שבעל הבית פתור לגמרי מהתשלום, הוא לא עובר לאיסור, מעבר הוא לא עבר, המעדר עדר, אמנם הוא על היישום של הלנת שכר, אלא בעל הבית עובר המישה שימחהו, אבל עדיין השכיר יכול לחזור ולדורש את התשלום, כי עצם החיוב הוא תעלה, אבל בעל הבית, והוא נפטר מהחיוב הזה. עכשיו ששת אמר לו, מה אינו עובר, אינו בתורת לעבור, אינו בעל הבית שהוא חיוב ממוני כלפיו, לכן אמר אינו עובר, אז לא שייך שיחזור אליו, לכן לא חוזר. באו מיני מרב ששת, מי שמעכב תשלום של שכר עבודה בקבלנות, כלומר, שכר של אומן שמקבל עליו לעשות מלאכה והוא סכום קצוב למלאכה כולה ולא מקבל סכום מסוים פועל כל יום, כל שעה וכדומה. האם עובר לה משום בעל תנין או אין עובר משום בעל תנין? אומן קונה בשבח כלי והלוואי או אין אומן קונה בשבח כלי וסחירות רגילה היא. האם האומן זוכה בגוף השבח שישבח בכלי והשבח זה בעצם שייך לו? ואחרי זה כשהוא מחזיר את הכלי לבעליו, הוא כאילו מוכר להם את השבח שיש לו בכלי, ולכן הכסף שחייב בעל הכלי לשלם לאומן, אחרי שהחזירו את הכלי, זה הלוואה, ואין פה בהלוואה אין איסור הלוואה, אין איסור הלנה, כובש שכר שכיר, כי אין פה שכר שכיר, זה הלוואה, או לא, שמה אין אומן קונה בשבח כלי, מילה שכירות רגילה, ויש לה איסור הלנת שכר. אמרו לו, שיש בעל הבית עובר משום בתלין, הוא דוחה את השלום שעבודה בקבלנות. והתניה ברייתא אומרת, אין עובר. נעתם שמחהו אצל חנווני ואצל שולחני לקבל את שכרו. לכן לב שום איסור, אבל אם לא, עובר. אם לא, הוא עובר, ולא כמו הברייתא. עומד מרן מסייע ליוזאי, מסייע מהברייתא, הנותן תליתו לאומן, לעשות בתיקון מסוים. אם האומן גמרה, סיים את המלאכה והודיעו לבעל הבית שגמר, ועדיין לא החזיר את התלית, אז אפילו אם הוא לא משלם לאומן את שכרו מכאן ועד 10 ימים, אין עובר משום בעל תלין. אבל אם נתנה לו האומן בחצי יום, מי ששקע עליו חמה, עובר אליו משום בעל תלין, לא שילם את שכרו, שמכיוון שהחזיר אומן את התלית, נסתיימה לבדתו, מאז חלים על שכרו, דיני הלנת שכר, היה אמרת אומן קונה בשבח כלי, ולכן נחשב שכרו כדמי מחר, ותחיית התשלום נחשבת כהלוואה, למה עובר בעל הבית, כשהוא נתן לו בחצי יום. אמר רב מרי ברי דרב מה, דרב כהנא, בגרדה דסר, בלאפשר לזבר שבית המדברת, מכה שנתן לאומן צמר שמיועד, עשיית סרבל, כדי לסרק אותו. כיוון שבמעשה זה נחלש הבד, ואם היה מניח את הבד כמו שהוא, היה מתקיים זמן רב יותר מה שהתקיים עכשיו. אז עכשיו בעצם הבד שווה פחות מקודם, ואין בו שום שבח שאותו יקנה האומן. במקרה הזה הכסף מקבל האומן עבור מלאכתו, לכן עכשיו שכר פעולה, ולכן יש פה שייך באיסור בעל תלין, במקרה רגיל ששבח בכלי, על ידי האומן שהוא משביח את הכלי, ייתכן שהברייתא דיסבור, שאומן קונה בשבח כלי, אין פה איסור בעל תלין. אומרת הגמרא, אם אכן שום שבח בבעל על ידי עבודת האומן, למה יהיה אבינילה לי? למה הוא נותן לבעלים, לאומן? לא חושב שיש פה שבח מסוים. למה הוא נותן לו אומן לעשות משהו עם הצמר הזה? לרקוחי, היינו שבחי, הכוונה לרקח אותו, אז זה בדיוק השבח. אין אומרת מה לא צריך. עדיין אין הוכחה מהברייתא רב ששת, כי תכן שקבלן אכן קונה בשבח כלי, ואין בו איסור בעל תלין. מה שאמרה הברייתא שעובר, לא צריכה, תקעגר מיני, אין הברייתא עוסקת במקרה שבעל הבית שכר את האומן לבטוש, לדרוך עליו ברגליו, בצ'ה או בצ'ה, במעטה, ושכר מעב, וכל דריכה ודריכה. כלומר, שכר האומן שכר קצוב בעצם לפי מספר הדריכות, ומקבל אותו גם אם אין שום שבח בבגד. לכן במקרה כזה אין נחשב אותו כקבלן שמקבל תשלום עבור השבח, אלא כמו שכיר יום שמקבל תשלום על עצם המלאכה. לכן באומן כזה נוהגים דיני עליית שכר, אבל זה לא אומר שום דבר. אם היה אומן רגיל, אם הוא אכן קונה בשבח כלי, אולי לא היה פה שום איסור בעל תלין. עוד עמד במשנה, שכיר בזמנו נשבע ונוטל וכולי. שכיר מה יתקנו לרבן נשבע ושקיל, אומרת הגמרא, למה תקנו חכם ששכיר יכול להישבע לשכרו, שלא קיבל את שכרו, ולטעון מבעל הבית? אמר ודאמר שמואל, כלומר זה לא כבדרך כלל, לכאורה יש פה שבועות שיש בתורה, זה לא ככה, זה לא להישבע ולקבל את התשלום. אמר ודאמר שבועות, אלא הלכות גדולות שאנו כאן, כלומר, זה כמו אותן שבועות שמנו חיים במשנה מסכת שבועות, שיכול התובע להישבע ולהוציא ממון מהנתבע שמכחיש אותו. אומרת, אבל אני איכרתי לנו שם הלכות הם הלכה משה מסיני, כאן את התקנות. אז אומרת, הנה חינם ידע מר אבידה מר שמואל, תקנות גדולות שאנו כאן. תקנות גדולות משמע מכלל דיקה קטנות. יש תקנות אחרות שחיים שנחשבות תקנות קטנות ולא חשובות, אלא מר אבידה מר שמואל, תקנות קבועות שאנו כאן. כמו ראו חכמים לקבוע אותן, אף פי שהן עוקרות מהתורה משהו, כמו שאמרנו. כלומר, למרות שבדרך כלל אין חכמים קובעים תקנות שיעקרו דברי תורה לגמרי, אלא רק בדרך ארעי, או בחלק מהמקרים וכדומה, כאן תקנו בצורה קבועה לכל דין תורה לגמרי, כפי שאנחנו נראה. שבוע זה דבר הבית מהקבוע בנן, כלומר, בדרך כלל, מהמעיקר הדין שבוע זה של בעל הבית, מראוי שהוא יישבע, כדי להיפטר בתשלום השכר. כמו כל שבוע דאורייתא, שהנתבע נשבע ונפטר מתשלום. אלא הקבוע רבנן לשבוע דבעל הבית, חכם הטילו על השכיר, ושדיו השכיר, ונתנו לו את הזכות להישבע ולטום שהוא כדי חייב לשכיר, כיוון שבזונותיו, פרנסתו, שהשכיר וחייב תלויים בשכר הזה, תקנו חכמים שהוא יכול להישבע ולטול, ולא יוכל לבעל הבית להכחיש אותו אפילו בשבועה. אומרת, אבל משום כדי חייב לשכיר, מפסלנו לבעל הבית, הרי בסדר, הוא צריך להתפרנס, כדי חייב, אבל אתה מפסיד לבעל הבית. אומרת, אבל בעל הבית גוף וניחה לידי משנה בשכיר ושקל. תהיה יחידי לגאולי פועלים, בעל הבית בעצם בעצמו נוח לו כך, הוא מרוויח מזה, למה? זה שהסכימו פועלים להזכיר את עצמם, לעבוד אצלו. אם היה נשבע כנגד השכיר ונפטר מתשלום, הפועלים היו חושדים בו שנשבע לשקר, לא היו צריכים לעבוד אצלו. אומרת, אבל גם הפועל זה ככה. שכיר גוף וניחה לידי משנה בבעל הבית ויפקע, גם השכיר עצמו נוח לו שבעל הבית הוא זה שישבע. למה? כי איך זה ליגאו? כדי שבעלי בתם יסכימו לזכור אותו בעתיד. אומרת, בעל הבית על כוחי אגר, בעל הבית סוחר פועלים בעל כוחו שצריך לפועלים. לכן עכשיו שהיא משווה, הרי בכל מקרה, כלומר בעל הבית צריך פועלים. אין פה חשש שלא יצטרך פועלים בסופו של דבר. אין לחשוב שאם משווה השכיר בעצם, ובעל הבית לא יצטרך לזכור אותו בעתיד. הוא צריך והוא צריך פועלים. לכאורה השכיר נמי בעל כוחי אתגר, גם הוא צריך לפרנסה. אלא, אז הגמרא מקבלת את זה, מקבלת את הקושיה ואומרת טעם אחר, למרות שבכל זאת לכאורה, בעל הבית צריך פועלים יותר מה שהפועלים צריכים בעל הבית, אבל עדיין, הוא לכאורה גם צריך, סך הכל שכיר, צריך לעבוד, אם לא יהיה אצל מי לעבוד, אז הוא בעיה, צריך פרנסתו. אלא אומרת, מה טעם לכך, למה תקנו חכמים בשונה מדברי תורה? בעל הבית תראו את הפועלים הוא. כלומר, הבעל הבית בדרך כלל תראו את הפועלים, יש לו הרבה פועלים, זה לא פועל אחד, הוא עלול לטעות בגלל התרדה ולחשוב ששילם לפועל מסוים את שכרו, אפילו להישבע על כך, למרות שזה לא אמת. לכך הם הביאו את השבועה מעליו והטילו אותו על השכיר שאין בו חשש לטעות ונתנו לו להישבע ולגבות את שכרו. עומד אחי, אז למה צריך בכלל שבועה? ניתן לו שבועה, נחזיר לו גם בלי שבועה. איך להפיס את דעתו של בעל הבית, שהוא אומר שאכן, הרי בעל הבית סובל שהוא אכן שילם לפועל את שכרו, והפועל מרמה אותו. כיוון שהפועל נשבע לטענתו לפני שגובה את שכרו, אז בעל הבית מוכן להאמין לו בכך, או לפחות לפייס את דעתו. עומד ולהיטב לבית דין, אם אתה אומר, כלומר, שיתקנו חכמים שכל מי שסוחר פועל ישלם לו את שכרו בפני עדים. בדרך הזו, אם בעל הבית יטען שכבר שילם את השכר, יהיה עליו להביא עדים כדי להיפטר מתשלום. ואם יטען ששילם את השכר שלו בפני עדים, לא יהיה נאמן. אומרת, אבל תריך הלאומית, אבל זה דבר שהוא תורך, מחפש עדים כל פעם בעצם, כל יום לשלם את שכר הפועלים. ויתיב למעיקר, אומרת הגמרא, יתקנו חכמים שייתן בעל הבית לפועל את שכרו מראש, לפני שמתחיל לעבוד. מלא אם יבוא הפועל אחר כך בטענה שלא קיבל את שכרו, לא יהיה נאמן. אומרת, אבל שניהם רוצים בהקפה, גם בעל הבית וגם הפועלים. שניהם עושים שתשלום השכר יהיה בגמר המלאכה ולא בתחילתה. בעל הבית, לפעמים אין לו מעות מצויות, אין לו מזומן וכדומה, משך היום יכול להשיג. והפועל חושב שהם ייפלו ממנו המעות במשך היום, כשהוא עובד, הוא רוצה לקבל את השלום אחרי שהוא מסיים לעבוד. אומרת, מה יח, אם זה אכן כך, שחשו חמים שבעל הבית טעו ושוכח, אפילו קצת סתם, אפילו מכך שחלוקים על הסכום שקצה בעל הבית בשעה ששכר אותו, גם כן צריכים לומר שהשכיר נשבע ולא נותן כדבריו, כי בעל הבית כנראה טעו ולא זוכר את הסכום שקצץ, גם אם מדובר קצץ. למה נאמר בברייתא, אומן אומר שתי סלעים קצצתי בשכר, והוא אומר, בעל הבית אומר, לא קצצתי אלא סלע אחת, המוציא מחרו ולאו ראיה, כלומר, אומן שרוצה להוציא ממון מבעל הבית, צריך להביא עדים להוכיח את טענתו. למה ביקש שקצץ, לא מאמינים פה לפועל שיכול להישבע. אלא אומרת, כלומר, פה באמת קציצה ודאי מתגדרחירי לאינשי, כלומר, נכון, אנשים זוכרים בוודאי את השכר שקצצו מתחילה, לא חוששים מחמת התרדה, אלא אם שילמו כבר לפועל הזה או לא. אבל לא אותה, מה שקבעו, הסכום שקבעו מראש. לכן נותנים לשכיר זכות להישבע על הסכום שקבעו ויטול כנגד בעל הבית. אומרת, מה יחי, זה נכון, אם זה נכון שבעל הבית טועה בגלל התרדה שלו, חוזרים ושואלים על התקנה, וסבור שטעות שילם לסחירו, אפילו עבר זמנו נמי, גם אם ביקש השכיר תובע את שכרו אחרי שעבר זמנו, יכול גם כן אמר שיכול בעצם להישבע לגבות את שכרו, כי הרמנו בעל הבית בגלל התעודה, הוא טועה בזה. למה תנן, למה למדו במשנה, עבר זמנו נשבע ונוטל? אמת אומר, חזקה אין בעל בית עובר משום בעל תלין. חזקה היא שאין בעל בית עובר משום איסור בעל תלין, ושנניח ששילם כבר, יש פה איזו חזקה מסוימת, שבאופן כללי, בעל בית לא עובר משום בעל תלין, הוא משלם לפועלים שלו. לכן יש להניח ששילם את שכר השכיר בזמנו ולא עיכב אותו עד לאחר זמנו. לכן אין להאמין לשכיר במקרה הזה, אם כן יוכיח את טענתו, אומרת, בעל בית טעות בפועליו, אמר, טוב, יש חזקה שהוא משלם, אבל הוא טעות, אלא אני מלמד כמה דינים את הזמן חיובי. מה שבעל הבית עלול לטעות ולחשוב ששילם כבר, זה לפני שמגיע זמן החיוב, כלומר, דהיינו הזמן שעובר על איסורי הלנת שכר. אבל מה את הזמן חיובי? אם כבר הגיע זמן החיוב של האיסורים הללו, מבסוף הזמן שהוא חייב לשלם לשכיר, רמי נפשי ומתקר, הוא שם לב לכך, שם על ליבו ונזכר שהוא עדיין חייב לשלם, כדי שלא יעבור לאיסורי דאורייתא, כי יש לנו פה חזקה שבאופן כללי הבעל הבית לא רוצה לעבור לאיסורי דאורייתא, לכן כשעבר זמן תשלום השכר, נאמן בעל הבית לומר ששילם את השכר בזמנו ולא חושבים שטעה בזה. אומרת, מה, וכי שכיר עובר משום בעל תגזול, אתה אומר, יש פה איזו חזקה, שהבעל הבית רוצה, באופן כללי משלם לפועלים שלו, אבל מה, יש מצד שני, שכיר עובר משום בעל תגזול? למה סומכים לבעל הבית שלא משקה בכפירה משום החזקה שלא עובר לאיסורי דאורייתא שבעל תלין, כנגד זה ישנה גם חזקה ששכיר לא יעבור לאיסורי דאורייתא שלא תגזול. אומרת, מה אתם תראי חזקה? אצל בעל הבית יש פה שתי חזקות, ואילו חדה, ואילו לגבי שכיר יש פה חד חזקה. גם בעל הבית יקרא תראי חזקה אחת, אין בעל הבית עובר משום בעל תלין, וגם חדה שאין שכיר משה שכרו. כלומר, אין שכיר משה שכרו בלי לתבוע אותו בזמנו. אז לכן אם הוא היה בא בזמנו לתבוע, אז מאמינים לו, אבל הוא לא בא בזמנו לתבוע. מכיוון שהוא לא בא בזמנו, אז כנראה יש פה בעיה. אבל אחרי אצל הפועל אחד החזקה, יש רק חזקה אחת, שלא יגבה שכרו פעמיים, ויבוא לסעוד רעי שבאת יגזול. לכן בעל בית נאמן בלא שבועה, כפי שאמרנו, כפי הדין שהוא מדאורייתא. כלומר, יש לנו פה עוד אקסיומה שאין שכיר משה שכרו. ברור שאם מגיע לו שכר, בתוך זמנו הוא יתבע את שכרו. עוד למדנו במשנה, יש עדים שתבעו, הרי זה השכיר נשבע ונוטל גם לאחר זמנו. עכשיו, גם מבינה בפשטות שקראת המשנה שיש עדים שתבעו בזה זמן שהוא אפילו לאחר זמנו. לכן מקשה, אומרת, אמרה, הכתבו לכמן, הרי פועל תובע את שכרו עכשיו לפנינו, לפני בית דין. מה הצורך בית דין? מה מוסיף מהעדים שהם עדים שתבעו גם לפני כן? אלא אמר רבי יאסי, לא, הכוונה קראת המשנה שיש עדים שתבעו בזמנו. בעל הבית אז לא שילם לו באותה שעה, על פי עדים המעידים לכך נשבע השכיר ונוטל את שכרו גם לאחר זמנו. אומרת, ודילמה לבת הרך ייפרע, ושמא שילם לו בעל הבית אחרי שהלכו עדים ותוך זמן החיוב כדי שלא לעבור על בעל תלין. למה להאמין לפועל להישבע ולטול את שכרו רק מפני שטבע את שכרו פעם אחת בתוך זמן החיוב, כאשר עדיין יש אפשרות שבעל הבית שילם בזמנו ויש חזקה שעשה כך. אלא מה רבי, הכוונה שתבעו כל הזמנו. הכוונה תבעו הפועל לבעל הבית כל זמנו עד שעבר זמן החיוב. באופן זה ברור לנו שלא שילם בעל הבית את שכרו בזמנו, אלא בעצם בטלו החזקות שמסייעות לבעל הבית, לכן נאמן הפועל להישבע ולטול גם לאחר זמנו. יוצא לפי זה, לפי הבעי, שאם תבע הפועל את שכרו עד שעבר זמנו, אז נאמן לטעון שלעולם לא קיבל את שכרו, אומרת גם לעולם. וכנתן שלא שילם בעל הבית שכר השכיר בזמנו, יהיה שכיר נאמן זה לעולם בשבועה, שלומר שלא קיבל את שכרו, גם ירצה אחרי הרבה זמן. יתכן שכל כך בזמן משה הפועל את שכרו ולא תבע אותו, אמר רב חנה ברוך, וכנגד אותו יום של תביעה. הכוונה הפועל נאמן להישבע שלא קיבל את שכרו, רק כנגד אותו יום של תביעה. יום אחד נוסף אחרי זמן חיובו, שבו תובע לבעל הבית עד סוף היום. אין הכוונה לעולם, אלא עוד יום נוסף, כנגד הזמן שהיה אמור לקבל את השכר. ולאחר אותו יום נוסף, שוב כבר לא נאמן. הגענו לדף קי"ג עמוד א' במשנה, ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, במשנה הבאה. חזק וברוך.